אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות שמגינות רק על עצמן, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 16. הפודקאסט שלנו שעוסק בקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר. האם לקיבוצים בכלל יש תפקיד בחברה הישראלית היום? ואם כן, מה בעצם הנרטיב של הסיפור הקיבוצי החדש? אבל רגע, לפני שאני מציגה את האורח שלנו היום, אז אני רוצה להגיד שאנחנו מקבלים המון פידבקים, ואפילו ניגשו אליי, בצומת אליקים נגיד.
רגע, היית בהפגנה בצומת אליקים?
הייתי, ולא ראיתי אותך.
בליל גלנט השני, ולא ראיתי אותך. את לא היית לדעתי.
אני הייתי למטה,
את היית למעלה. לא, אני פשוט בא כעיתונאי, אני לא בא להפגין, אני בא אובייקטיבי.
מעניין אם מי שניגשים אליי, זה מהזורע, כאילו, לא, סתם, אבל באמת, ניגשים אליי ומדברים איתי, וכאילו, אני חושבת שאנחנו באמת זיהינו צורך, ואנחנו עונים עליו, ואנחנו מעוררים דיונים, ואנחנו נמצאים בשיח הקיבוצי, ולא רק, אגב, וזה סופר חשוב. וגם יש ביקורות, כי אנחנו, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מדברים על קיבוצניקים, אז אני כן רוצה להגיד את זה בפתיחה, כי אני חושבת שאנחנו לא מספיק דוחפים את עצמנו, אוקיי? אז אנחנו כן נשמח שמי שמקשיב לנו ומאזין לנו, ונגיד את זה בפתח התוכנית הזאת, גם יפיץ את הבשורה, כי אני חושבת שהאנשים שאנחנו מביאים, והדיונים, הנושאים של הדיונים שאנחנו מקיימים כאן, חשובים מעבר לחברה הקיבוצית.
ואני דווקא, כאילו, מכיוון שאני בקושי מצליח ללכת ברחוב, אנשים קופצים עליי ואומרים לי, הפודקאסט...
נארץ, בכל זאת, אתה יודע...
לא, לא, אני מדבר על הפודקאסט, אומרים לי, שמענו אותי על נאמן, ומתי תביאו את אסף אינברי וזה... אז אני מבקש לשתף, אבל גם לא להגזים.
וגם דליה גוטמן מרימה לנו, יחד עם אילי ושחר.
בטוח, אנחנו גם מרימים לדליה.
כן, באמת, כן, מופלאים. אז מה דעתך כן להקים קיבוץ חדש? בשביל זה הבאנו היום את רם שפע, חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד, חבר קיבוץ.
בהחלט.
ראש צוות שיקום של התנועה הקיבוצית והנגב המערבי. לשעבר, יושב ראש סיעת העבודה, היית גם חבר כנסת מטעם מפלגת כחול לבן. באינסטגרם אתה מציין תחילה שאתה אבא לזוהר ומעיין ונשוי לאפרת.
אבל, שימי לב.
כן.
זה עומד להשתנות בקרוב.
נכון, נכון, אנחנו ממש, גם עכשיו באמצע הפודקאסט, אנחנו בשבוע, אשתי בשבוע 39 פלוס יום, עם בת, אחרי שני בנים, כמו שני האחים שלי.
יום, זה מעולה.
התרגשות גדולה, אני מבין שאני... כאילו, שני בניי, אני חושב שאי אפשר לאהוב יותר ולהתחבר יותר, אבל כולם אומרים שהבת תפתיע אותי.
נכון.
אז אוקיי, קדימה, אני מוכן להפתעה חיובית.
כל ילד הוא מפתיע, ובנות זה נהדר.
וואו, בנות זה נפלא.
יאללה, אנחנו מחכים ומצפים.
איזה כיף, וואו, איזה כינוח מתוק במיוחד, איזה בת.
יש כמה שמות מובילים, מעניין, הם גם קשורים במידה כזו או אחרת, נראה לי, להוויה הקיבוצית שלנו.
וואלה.
אני אגיד את זה כך. אני לא יכול לחשוף פה שאני לא אסתבך.
איך קוראים לשניים האחרים?
זוהר זה הגדול, ומעיין זה הקטן.
זוהר ומעיין. כן, אוקיי, אז זה שמות... לא יהיה לך עכשיו איזה שם כזה...
לא, לא.
זר כזה.
לא.
רגע, אבל נגיד גם...
שמות עבריים...
שמות עבריים זה חשוב.
כן. זה בסדר גם מי שלא, אבל אנחנו שם.
כן, גם אנחנו.
כן, כן. וגם אם יש להם איזה הזכור תנכי מבחינתי, זה גם טוב.
אתה גם איש חינוך, אתה גם קיבוצניק, ממש מגדיר את עצמך ככה, וחולה על ספורט.
חד משמעית.
והבן של.
כן.
אחד השחיינים הטובים בתולדות המדינה.
כן, כן.
את יודעת, אבא שלו.
היא לא יודעת, בסדר.
אני יודעת, בטח שאני יודעת.
כל מי שמאזין לנו ומאזינה לנו מעל גיל, נגיד, 65-70, זה הדבר הראשון שהם יודעים עליי. לא משנה כמה אני חבר כנסת וזה, בסוף אני הבן של גרשון, והספורטאי האגדי שלהם, וזה ככה יישאר, ואני גאה.
שהוא ייצג את ישראל באולימפיאדות.
הוא הישראלי הראשון, לעד יהיה הישראלי הראשון שהיה בשלוש אולימפיאדות.
וואו.
נסע את הדגל ב-68. ניצל בנס ולא טס למינכן, כל מיני סיבות. אבל כן, הוא אלוף העולם, נגרד לי שזה הפרט הכי חשוב, לגילו עכשיו, בגיל 81.
וואו.
והוא כל שנה, הוא כן, הוא אדיר, הוא אדיר.
בטוח משיג אותי.
הוא באמת אגדה. שוחה ארבע פעמים בשבוע, מאמן קבוצות וזה.
אז רם, תגיד.
כולנו רוצים להיות, נראות ככה בגיל 82.
מדהים. אז בואו ניגש רגע לעניינים של סדר היום בעצם. אנחנו, אתה היום בעצם מוביל את המהלך של התנועה הקיבוצית, מטעם התנועה הקיבוצית, נכון? של שיקום העוטף, התיישבות מחדש בעוטף, וראיתי שיש עכשיו בשבוע האחרון יצאו פרסומים, נכון. אני חושב לראשונה, שמזמינים אנשים, מזמינים את הציבור, לבוא ולגור בקיבוצי העוטף, וזה, טוב, נדבר על הפרסומים האלה.
אז כן, קודם כל אני עושה את זה בעצם ביחד עם התנועה, ביחד עם המון 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 שותפים, מהרגע הראשון עזבתי את העבודה שלי בעצם בשמיני לאוקטובר, לפני שנה, בהתחלה התעסקתי בדברים שהיה צריך להתעסק בתוך הכאוס, בלוויות וברגולציה מול המדינה של לוודא שמשרד הדתות מאשר קבורה זמנית אחרי בערך 72 שעות שהם התנגדו לזה, זה סיפור שלם לפודקאסט אחר. וואו. והיה שם דילמה גדולה שלנו, אם לצאת להיאבק, סליחה שאני פה לא עונה לשאלתך, אבל זה נראה לי דבר ששווה לזכור, משרד הדתות בימים הראשונים לא הסכים לקבור מחוץ לעוטף. אני מזכיר לכם שזה שטח צבאי סגור, וזה אומר שמי הימים שבהם אחרי הזיהוי וזה, התחילו כמובן משפחות לרצות לקבור את יקיריהם, ובעצם לא היה איפה, ולא היה איך, כאוס של כמה, של יומיים שלושה, עד שהחלטנו להיאבק בזה, לא הייתה ברירה, נאלצתי ממש לצאת את זה פומבית, במשרד הדתות, תוך 48, פחות אפילו מ-48 שעות, הבין שהוא שיקר לנו בכך שאין אף אחד שרוצה, המון משפחות רצו, זה השתחרר, ופתאום, כמובן, הייתה קבורה בכל הארץ, כל אחד איפה שהוא בחר. עכשיו, בחודש האחרון...
אבל מה הוא רצה לעשות? מה משרד הדתות
כן,
רוצה לעשות?
כן, זהו, מה? איך הם...
זו הייתה גם, כמובן, הטענה שלנו, שמה אתם רוצים שיקרה? אין מה לעשות, כי אנשים פה לחלוטין תקועים, ואז אמרו, תהיה קבורת נצח במקום אחר. וגם הם טענו, מנכ״ל משרד הדתות מולי טען בכל רשת תקשורת אפשרית, אין אף משפחה שרוצה, אתם סתם אומרים, זאת המצאה, אתם תארים לעצמכם כמה משפחות רצו את זה, כי הם רצו קבורת נצח בעוטף, כמובן.
זאת אומרת, רצו קבורה זמנית, ואז להיקבר בעוטף, וזה גם מה שקרה בחודשים האחרונים.
זה קרה, נכון. מי יש איזה מנהג כזה, מ-11 חודש, אפשר גם לפני להוציא, אבל הרבה עשו, בעצם העבירו לקבורה קבועה בקיבוץ, זה נמשך עד עכשיו, אגב, עוד יש כמובן קיבוצים שעוד לא העבירו, כן. משפחות, זאת החלטה משפחתית. אז זה היה ככה בהתחלה, המון עיסוק בזה, וגם בבתי קברות, ולהרחיב את ה... לא חשוב.
אני באמת. רק חושב על בתי הקברות שיותר מיוכפלו אולי, או שולשו לפעמים.
נכון, ויש קיבוצים
מסוימים. וקיבוצים כמו, לא יודע מה קורה, אבל נרעוז, כפר עזה, בערי, נרצחו עשרות רבות של אנשים.
עשרות, אפילו בחיל קיבוצים יותר, בדיוק. אחד הדברים הכי עזועים שמצאתי את עצמי עושה, אחרי, נגיד, אני לא זוכר כמה, שבוע וחצי, לא יודע, ימים מאוד מורפלים, עשינו זום עם קיבוצים מהנגב המערבי, וקיבוצים מרחבי הארץ שמוכנים לקבור אצלם ביחסית בכמות גדולה, ואני מוצא את עצמי מסביר על רגולציה של איך אפשר לעשות את זה, ועל הגודל, ועל מה צריך לעשות, וחבר'ה קדישה והמועצה הדתית של האזור, כדי שקיבוצים יוכלו לעשות את זה מהר, אתם מבינים שאני לא, אין לי שום, לא התעסקתי בזה מימיי, אבל הבנתי שמול המדינה צריך לעזור לקיבוצים להנגיש רגע את מה עושים, ויש קיבוצים מדהימים בכלל, את ההירתמות כלל אזרחית, כן, בציבור הישראלי, אתם גם דיברתם על זה הרבה פה לא מעט, אבל גם מלא 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 קיבוצים שרצו לעזור, ועשו את זה, עזרו, קלטו, קבעו.
אז בואו נעבור רגע משואה לתקומה.
כן, אז באמת בשנה האחרונה, ביחד עם הרבה אנשים, אנחנו מלווים את הקיבוצים בשיקום שלהם. כל קיבוץ, חשוב לי להגיד את זה מההתחלה, נמצא בשלב אחר, במקום אחר, לאורך כל התקופה הזאת, גם עכשיו. DNA קהילתי, וזו שאלה של המנהיגות, וכמובן השאלה האובייקטיבית של מה קרה שם, ושאלה חשובה של מה הקיבוץ מספר לעצמו שקרה שם. המון 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 הקשרים. וכן, הסיפור של ההתיישבות לטווח הארוך, יש חלק מהארגונים שכבר אחרי חודש-חודשיים התחילו לדבר עליו להתיישב בעוטף. אנחנו, ואני אישית, מאוד זעמנו על זה בהתחלה, וכעסנו עליהם שהם עושים את זה בלי היישובים, בלי הקיבוצים עצמם.
מה זה אומר ארגונים?
יש, זה פשוט יצא, זה, יש תנועת אור, ביחד עם עוד כמה שותפים, ביחד עם השר וסלוב, ממש בתחילת הדרך, פרסמו יריד, תעסוקה והתיישבות בעוטף. אני מאוד מאוד כעסתי על זה, אני חייבתי שזה היה לא מותאם, אני, כלומר, הקיבוצים שישר מתקשרים אליו ואומרים, מה זה הדבר הזה, למה אתם עושים את זה, תעצרו את זה. נרצה אולי להתיישב פה, אבל אף אחד לא בראש הזה, אני מזכיר לכם, היה אז עוד כמות הרבה יותר גדולה מ-101 חטופים, חטופות שיש לנו היום, ואנחנו מאוד זעמנו. בחודשים שעברו מאז, היו הרבה מאוד סימני שאלה שלנו, מתי יהיה השלב הנכון כן לעסוק בזה, ציבורית ופומבית. וגם עכשיו יש לא מעט תגובות, שאני יכול להבין אותן שכועסות על זה.
כשאתה אומר אנחנו, זה התנועה?
התנועה. התנועה, אני, חלק מהתפקיד שלי הוא לעשות שיתופי פעולה עם המון גופים שעובדים עם, גם, גם מדינה, כמה שקשה, ובטח נדבר על זה, אבל גם פילנתרופיה וגם כל מיני פורומים שקמו והתאגדו, ופורומים של תושבים, לנסות לחשוב ביחד איתם מתי השלב הנכון.
ותגיד, אם עכשיו אני מסתכל על המודעה הזאת, שמזמינה את הציבור להתיישב בעוטף, ואני מרים טלפון, לאיזה קיבוץ אני אמור להתיישב? ועוד שאלה, האם כל מי שרוצה יכול? זאת אומרת, האם עכשיו קבוצה של 70 חרדים יכולים לבוא ולהתגייס סתם כדוגמה, כן, בעוטף, או איך זה עובד? ועם ועדות קבלה וכל הדברים האלה.
אז בעצם מה שעושים, זה שהתנועה עכשיו ממש הקימה מרכז מידע. כל מי שנרשם עכשיו במודעות והפרסומים, מגיע למרכז מידע עם איזו בדיקה ראשונית ברמת פרטים, לא שום סינון, אבל אחר כך, באופן טבעי, זה עובר לקיבוצים. כל קיבוץ שרוצה, אגב. כמובן שיש קיבוצים שכרגע זה לא מתאים להם, וזה יחכה לבשלות הקהילתית שלהם. אבל מי שרוצה, בעצם יעברו אליו לידים, ויהיה תהליך שאנחנו נעזור בו, אבל הקיבוץ יעשה, יוביל את זה בעיקר לבד, וכל קיבוץ יש לו גם את שאלת החלופה, איפה הוא נמצא. אם הוא קיבוץ שיתופי, אם הוא קיבוץ בחלופת אגודה, אם הוא קיבוץ עם איחוד סטטוסים, או קיבוץ, המון 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 עניינים בעוטף יש, והם יחליטו בעצם איך לקבל את האנשים שהם רוצים. צריך להגיד, זה לא תמיד אנשים חושבים על זה ברגע הראשון, חלק גדול ממה שאנחנו רוצים לעשות, זה לא רק לקליטה ארוכת טווח, אלא גם לצורך העניין, בסדר, יש קיבוצים, נגיד אני אקח דרום אשכול כדוגמה, שהיו רוצים שבעוד 3 חודשים יבוא גרעין של 20 חבר'ה ויגיד, אני רגע בא לשנה, שנתיים לעזור פה. גם אם אני אחר כך לא אקלט. אז זה דבר שנגיד, הוא לא תהליך קליטה קלאסי כמו שאנחנו מכירים, של להתקבל לחברות מלאה, עם בית וכל המשמעויות, אבל זה כן לבוא להיות שם עכשיו. יש, אני כבר יכול להגיד לכם ככה, פרסום ראשון שיש מספרי מאות אנשים שנרשמו ב-48 שעות הראשונות.
כי באמת ראיתי, עולה לי כל הזמן, זה ממש עולה, כי אני מתורגטת.
נכון, את גם מתורגטת, כיאה.
לא, אבל אני גם מחפשת את התכנים האלה.
מאות אנשים שרוצים לבוא לגור בעוטף.
שנרשמו, כן, מתעניינים.
אבל כחלק מזה היה גם מייל, קול קורא לקיבוצים, קול קורא למעשה התיישבות, על הקמת קיבוץ חדש.
זה קצת תהליך אחר.
זה לא חלק מה...
גם על זה דיברתם פה כמאזין, אני אומר, בפודקאסטים הקודמים, את השאלה של מה קורה מי שלא חוזר לעוטף. וכחלק מהשאלה הזאת, אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות, איך לסייע לאותן משפחות, קהילות, חלקן בתפוצות בישראל, כלומר, במקומות אחרים, חלקן בקיבוצים, חלקן אפילו מתחילים תהליך קליטה.
זאת אומרת, משפחות מעוטף שעזבו, פונו, והן רוצות לגור בקיבוץ, אבל לא בעוטף.
נכון, נכון. ויש הרבה כאלה, באופן טבעי, כל אחת מהסיבות שלה, אני לא נכנס לזה, זה עם המון משמעויות על הסיבות, אבל השורה התחתונה זה שיש הרבה כאלה, ובוחנים כל מיני אפשרויות ביחד איתם, אגב. אני עסקתי בזה המון בחודשים הראשונים, אתם מתארים לעצמכם את הרגישות של, לא משנה, קבוצה של 30 או 40 או 50 משפחות מקיבוץ X, שהחליטו ביחד שהן רוצות לעבור לגור כקבוצה במקום אחר, לעומת זאת כוחות אחרים בתוך הקיבוץ שמושכים חזרה פנימה, בתוך אותה קהילה, עם כל מה שהיא עברה, ואתם גם תארים לעצמכם את זה בעיקר בקהילות שעברו את התרגלות הכי גדולות, הנושא הזה עדיין לא הגיע ל... כלומר, הוא לא בבשלות עדיין. קיבוצים עדיין, אתם יודעים בשאלה הזאת.
כמה שנים, אגב, לא הוקם קיבוץ חדש?
אני חושב...
נראה שם בגליל את...
זהו, פלך. אני רוצה להגיד שיש פלך ועוד כמה קיבוצים ממש קטנטנים שהוקמו. קיבוצים עירוניים קמים כמעט כפטריות, הייתי אומר. אגב, הם גם חברו עכשיו לתנועה הקיבוצית, סוגריים, ממש התקבלו לחברות בתנועה הקיבוצית לפני שנה ומשהו. זה גם תהליך חיובי, התפיסה הזאת.
אבל שנייה, בואו רגע נרצנו קצת.
כן.
בתהליך הזה עכשיו של הקבלה בעצם לקיבוצי העוטף, התעניינות בהתיישבות בקיבוצי העוטף. אני מניח שיש המון אתגרים, כמו שאתה אומר, קודם כל מול הקיבוצים. יש הבדלים מאוד גדולים בכל הקיבוצים. האם מדובר גם על ניר עוז, כפר עזה ובארי, או שהם עדיין לא שם? וכמובן שניר עוז מאוד שונה מבארי ונחל עוז וכפר עזה, כי ניר עוז זה קיבוץ שחרב, ובכלל צריך לשקם אותו פיזית. לעומת זה בארי זה קיבוץ ש... גם בארי נפגע מאוד קשה, נכון, אבל נחל עוז יחסית, למשל, שהייתי שם לא מזמן, הבתים עומדים, יש הרבה עיריות, הרבה נזק, אבל...
נכון.
זאת אומרת, גם הקיבוצים האלה בפנים?
אני רוצה להתעקש על זה שזה בסוף החלטה קהילתית. אנחנו לא יכולים להגיד לקיבוץ, לא משנה כמה אני מכיר, וכבר עמוק ככה ב-DNA, וכל השנה ביחד איתם, ובטח עם ההנהגות של הקהילה, כל קיבוץ, גם לפני חודשיים, שלושה, כשהתחלנו לדבר איתם, הייתה מחשבה אחת, ועכשיו יש אולי מחשבה אחרת, כי יכול להיות שקיבוץ, אחד מאלה שהזכרת, יגיד, אני לא בשל כמובן לקלוט עכשיו 30 משפחות, אבל כמו שאמרתי מקודם, אם יהיה פה גרעין אחל שירצה לבוא, או קומונה של שנת שירות, שכל תכליתם זה לסייע.
זה קיים נגיד בנחל עוז.
זה קיים בנחל עוז, ובנחל עוז, למשל, יש גם קהילת סטודנטים כבר הרבה שנים. אז אלו דברים שהם לטווח הקצר והבינוני סופר משמעותיים לקהילה. כשאתה מגיע עכשיו, נגיד, בסדר, לנחל עוז, מישהו בא לבקר בקיבוץ, והוא פוגש קיבוץ שהנוי בו רגע כבר קצת חזר לעצמו, והוא שוקם,
כן.
וחלק מהבתים קצת מתחילים להיות משוקמים, וגם הוא רואה פעילות, יש ערך גדול ביכולת שלך לשקול את השאלה אם אני חוזר לפה או לא חוזר לפה, ואתם מבינים שזו שאלה שהרבה מאוד משפחות שואלות, לכן אנחנו מאוד רוצים גם את הטווח הזה, הקצר והבינוני.
אתה יודע שהייתי בנחל עוז לא מזמן, ודיברתי שם עם חיילים שנמצאים בקיבוץ, סתם נכנסתי לאיזה חדר, הייתי בחור, האמת שהלכתי לאחד העצים להטיל את מימיי, סליחה.
אוקיי. אני מעולם לא עשיתי את זה פשוט.
כן, אנחנו קיבוצניקים, אנחנו קאובוי טוב, משתים בכל מקום. והתחלתי לדבר עם החיילים שם, וחלקם, בעיקר אחד מהם שדיברתי, הוא אמר, אני רוצה להישאר לגור פה, אני רוצה לגור במקום הזה, בחור יוצא אתיופיה, חייל, שישן עם עוד חייל אחר, הם שומרים כרגע על המקום, וזה מדהים, אני חושב שזה דברים שיביאו אוכלוסייה חדשה.
כבר בשבועות הראשונים, היה איזה בחור באמת מדהים מהנחל, ששלח פשוט מין מייל עם טופס כזה, לבוא להירשם לגור בקיבוצים. עכשיו אני ישר התקשרתי לו, רגע, תקשיב, אתה מקדים את המאוחר וזה, אבל יש בזה משהו מדהים, גם התפיסה שלי, בסדר, אני מאוד רגע יחסית ליברל במחשבות שלי של קיבוץ, ומי צריך לבוא לגור בו, וזה מדהים שיש רצון באמת מהרבה אוכלוסיות, מהצד השני, אני רואה שאת ככה פותחת את עיניים, מהצד השני, אני מאוד אעשה כל מה שאני יכול, כדי לשמור שהקיבוצים האלה, איך שהם יחליטו, יישארו בצוויון שלהם. זה בעיניי ההגדרה הכי פשוטה. כל קיבוץ והצוויון שלו.
אני פתחתי עיניים מכמה סיבות. קצת, קודם כל, בכנס בסדרות, סיפרת על פגישה שהייתה לך עם שלמה מרגלית מניר עוז, שאמר שהכי קריטי שהתנועה תדאג שאף אחד אחר לא מתיישב.
נכון.
נכון? אז חבר אמרת, השאלה שלי הייתה אם אתה מסכים עם זה, וענית לי שכן, ענית לי לגבי הצוויון.
קודם כל, הפגישה שלי עם שלמה מרגלית זה בשבוע הראשון במלון, באלת, שאני מגיע לעזור לניר עוז, לנסות להבין את ענייני הקבועה, והוא יושב לידי בסוף הפגישה אחרי שעה עם המון משפחות, שאני בכלל לא הבנתי מול מי אני יושבת בימים האלה, אז הוא לוקח אותי הצידה ואומר לי, שפע, בחור צעיר, מה שחשוב זה לא שתתעסק בזה, אנחנו נסתדר. לך תדאג שאף אחד לא יבוא להתיישב במקומנו. בימים האלה, בחודשים, בשבועות, החודשים הראשונים, היה חשש שהוא עדיין, הוא עדיין חי. אבל אולי הוא קצת פחות ממה שהיה בשבועות הראשונים,
שהממשלה,
הגרעינים תורניים, יעשו הכל כדי לבוא ולהתיישב, ולהחליף את הקיבוצניקים. זה לא נעלם, אבל זה קצת פחות בחשש שהיה לשלמה.
הפודקאסט מבית, יד יערי ויד טבנקין.
בימים הראשונים.
השאלה הבאה שלי גם קצת אולי מתחברת לעשייה הפרלמנטרית שלך, שהייתה גם סביב הנושא של דיור, ואנחנו יודעים כמה המצוקה היא גדולה, ויש כאן לך איזשהו תהליך שקורה, ואני שואלת אם זה לא יכול להתחבר, כלומר, גם להסתכל כבר קדימה על יוקר המחיה, אבל גם איזשהו חיבור בחברה הישראלית. כי אנחנו בשיח כל כך קשה ומפלג, והיה פה ברק פלג, ואלינו איזה ריל שלו, שבו הוא אמר, ביקר את ה... לא ביקר, הוא אמר שכואב לו מה שקרה לציונות הדתית, ואנשים לקחו את זה למקום של מפלג, אני לא חושבת שזה בא משם. זה בא דווקא מהחיפוש של המשותף, ואולי התפקיד הוא לא להגיד, שאנחנו חוששים מזה שייכנס ציבור כזה או אחר.
אבל ברק פלג דיבר על מה שהרבים בציונות הדתית מרגישים, שזה סמוטריץ' ובן גביר לקחו להם את ה...
בדיוק.
אתה יודע, לקחו למקום מאוד רדיקלי. אני לא חושב שלאנשים כמו ברק פלג או בני משפחתו הדתיים עדיין...
ברור.
יהיה קשה, יהיה בעיה לי זה. אני חושב שמדובר על אנשים דווקא שהם יותר קרובים ל... החשש הוא מאנשים שקרובים לבן גביר וסמוטריץ'.
אנחנו שבאנו בסדר, אבל האם אני ואתה לא יכולים ורם להתחבר לאנשים כמו ברק פלג, אבל שלא הורידו כיפה, או שהם...
בעיניי, אני אגיד אפילו יותר מזה, אני חושב שהסיפור הוא לא מידת היהדות. מבחינתי, שיבואו לקיבוץ 10 משפחות דתיות, מעולה, הכל בסדר. אני חושב שהשאלה העיקרית, שאני אומר את זה בתור אדם פוליטי, כן, אבל השאלה היא מידת המעורבות הפוליטית-מפלגתית. בכסף ובניסיונות להשפיע עם אג'נדה ומתפסת עולם. אנחנו לא יכולים להסתכל על השאלה הזאת, על ברק פלג היקר, שמבחינתי בכלל הוא איש כדורסל, כן, כל השאר הזה רגע זה רק במסביב, ולנתק את זה מהקונטקסט. הקונטקסט הוא שרוב שרי וחברי הכנסת בקואליציה עסוקים בליישב את עזה, כי מבחינתם זה הדבר שצריך לעשות. אז אם ברגל אחת הם רוצים ליישב את עזה, אני חושב שהדבר הנוסף שהם רוצים לעשות זה להשתלט על הקיבוצים. אני לא יכול לחמוק מהשאלה הזאת. זה לא אומר שאני לא רוצה שכמה שיותר משפחות בעיניי, באמת מכל רחבי הארץ, פריפריה וצפון ודרום ומרכז וירושלים ומילואים ניקים או משהו אחר, יבואו להתיישב שם. זה מעולה. אבל הם יעשו את זה, אם הם רוצים כמשפחה, לשמור על הערך הקהילתי שיש באותו קיבוץ שהם יבואו אליו.
תגיד, אין פה בעיה, אין פה בעיה עם אותן, בוא נחזור רגע לאותן משפחות שעזבו את העוטף, שאפשר להבין, אנשים שישבו בממד בשבעה באוקטובר, עם הילדים, חלקם לא מסוגל, חלק מהמשפחות לא מסוגלות, זה מאוד מובן ונראה לי מאוד טבעי. השאלה אם זה לא בא באיזשהו מובן על חשבונן, ואם לא צריך לדאוג להן קודם. בתוך התנועה הקיבוצית, כמו שדיברנו על זה שאולי הקימו קיבוץ חדש, אבל אני מניח שזה אתגר שהוא לא עומד בפתחנו. זאת אומרת, האם התנועה הקיבוצית, ואני גם שאלתי את זה את ליאור שמחה שהיה פה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, האם התנועה הקיבוצית לא צריכה לדאוג לקלוט את אותם אנשים שלא יכולים לחזור לעוטף, אותם קיבוצניקים, חלקם נרצחו להם בני משפחה וכמובן חברים, ויש להם עוד חטופים לחלקם, לא צריכה לדאוג לקלוט אותם בקיבוצים במרכז הארץ, בגבעת חיים, באזוריה, בדליה ובמשמר העמק.
אז קודם כל, אני חושב שמתוך כל הסוגיות המורכבות שהשנה הזאת המיטה עלינו, זאת אחת המורכבות ביותר, באמת, שאנחנו מתמודדים אותה, גם אני וליאור שמחה כמזכ"ל, וגם צוות בתנועה שהוקם רק לשאלה הזאת, איזה מתווים אנחנו יכולים לייצר עבור משפחות, יחידים או קבוצות, שלא חוזרות. אז קודם כל, אחד המישורים הכי מורכבים זה הסיפור של הנהלת הקהילה. תנועה קיבוצית רוב הזמן, היא לא עובדת מול החבר הבודד או מול התושב, היא עובדת מול הנהגה של הקהילה, שבמידה רבה הרבה פעמים מושכת לשיקום, זה התכלית שלה. אבל כן, מצאנו את עצמנו גם בחלק מהקיבוצים, נגיד בפגישת משותפות עם קבוצה שמובילה צוות שרוצה לעזוב, עם הנהלת הקהילה, ואנחנו לנסות ביחד להבין מה עושים, איפה הם יגורו. התנועה מבינה שזה ממש 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 המשימה שלה והאחריות שלה, אני כן אבל פה רוצה להגיד שזה נורא תלוי אם זה לבד או כקבוצה. קבוצה שרוצה לעבור לקיבוץ אחר, מבורך, הרצון שלהם הוא הדבר הכי חשוב, זה פשוט כמעט...
כמו שיש קבוצה בכפר עזה מאוד גדולה, שרוב כפר עזה גרים היום ברוחמה.
איך לא, הם עברו לרוחמה. ברמה הטכנית, איך תקלוט קבוצה?
שנייה, רק סוגריים. מי שעבר לרוחמה, זה המדינה, כמובן בעזרתנו ובעזרת הרבה גורמים, בנו, קרבילות, בסדר, 200 ומשהו יחידות.
לא, ברור, זה כמו משמר העמק, כמו נחלות.
זה כמו שפעים, כמו כיסופים בעומר, או נחלות במשמר העמק.
אבל יש גם תוכניות לשכונות. לא, 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 יש גם תוכניות לשכונות שלמות. בחצרים למשל, קיבוצים שרוצים לעבור, חלק גדול מהקיבוץ, רוצה לגור בדרום, אבל לא בקיבוץ שבעוטף.
אז נכון.
בקיבוץ אחר.
יש כמה קבוצות כאלה, אני לא אכנס רגע לתוך הפרטים, כי יש פה הרבה רגישויות, אבל קבוצה שרוצה לעבור לגור בקיבוץ היום, אתם יודעים את זה? טכנית זה פשוט דבר בלתי אפשרי. אין קיבוץ שמסוגל לקלוט מחר בבוקר 20 משפחות או 30, אלא אם מייחדים שכונה ובונים אותה, ואז אני אכניס אתכם פה, ואת המאזינים והמאזינות שלנו, שכנראה הרבה מהם קיבוצניקים, מתחילות שאלות מאוד מורכבות, האם הם צריכים לעזוב את הקיבוץ, חלקם רוצים להישאר אולי חברות לכמה שנים, כי הם לא בטוחים אם הם רוצים לעזוב או לא, אבל לגור רחוק. שאלה מאוד 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 מורכבת.
בקיבוץ האם שלהם.
בקיבוץ האם שלהם, כן.
מלא הסתעפויות.
מלא הסתעפויות, אנחנו ממש, הקיבוצים יצרו מודלים עכשיו חדשים, ממש בחודשים, לפני כמה חודשים, שאנחנו ליווינו אותם בזה. כל מיני שנות חופש גמישות כאלה, כדי להגיד, עזוב שנת חופש, קח שלוש. משפחה, לא משנה שבן או בת שלהם חטופים בעזה, אמרו, אני לא רוצה לעזוב את הקיבוץ. לא רוצה לעזוב את הקיבוץ, אבל אני לא יכול לגור פה כרגע. אז באמת, הרבה גמישות של הקיבוצים, ליצור מודלים שיאפשרו את הגם וגם הזה. רב, רק התחלתי את כמה שהנושא הזה, הוא באמת באמת מהמורכבים שקיימים.
תגיד...
הוא מורכב.
לא, אני רואה ככה את ה...
אני רגע רוצה...
הפנמת המורכבות.
לא, זה ממש מורכב, כי קודם כל, גם בלי קשר למלחמה ולקיבוצים ש... לקיבוצי העוטף, הדמוגרפיה הקיבוצית היא סופר דופר מורכבת. כל מי שגר בקיבוץ, מי שחזר לקיבוץ וגר, יודע את זה.
כן, כן.
בדליה, למשל, רשימות ההמתנה ומי ייכנס, זה סוגיה, סופר מורכבת, וזו סוגיה...
גם אצלנו.
גם באזורה, בטח שבגבעת חיים.
כן, כן.
אז זה באמת לא...
כאילו בעיה טובה, כי צריך להגיד, למי שלא מכיר, זה שהביקוש היום לגור בקיבוצים הוא מטורף בקיבוצים שלנו. בוא נגיד, מרכז, צפון, דרום קרוב, הוא מטורף. נכון.
אבל אז נשאלת שאלת הסיפור, אוקיי? כאילו, האם אנחנו באים לחיות... מה באמת גורם לאותם אנשים, אגב, גם לרצות לחיות בקהילה, בקיבוץ? זה בגלל המקום הטוב שזה ממוקם בעמק חפר או ברמות מנשה, או בגלל שהם רוצים את אורח החיים הזה?
אני רוצה להמשיך רגע להתעקש להאמין, למרות הגל האחור שעובר גם על ישראל, רגע בהקשרים הדמוקרטיים ליברליים שלהם, וגם גל עולמי, לא רק טראמפ, אלא באופן כללי, אני רוצה להאמין שעדיין אנשים מחפשים להשתייך לקבוצה, היא הרבה פעמים קבוצה מצומצמת, קהילתית, שמנתנת לילדים והילדות שלהם רגע אורח חיים מאוד משותף, והקיבוץ הוא לא הקיבוץ של שנות ה-50 וה-60 וה-70, בסדר? אנחנו חיים בספירה אחרת, אבל אני באמת מחזיק אופטימיות גדולה, שהמבנה הזה, שנקרא קיבוץ ונקרא קואופרטיב, יכול להמשיך איתנו עוד מאות שנים קדימה, בתצורות אחרות. וחכמים ממני אמרו שחברה שלא משתנה, היא נעלמת. אז גם קיבוץ, זאת חברה שעוברת שינויים, אני גר היום בקיבוץ מופרט לחלוטין כבר 20 שנה, אבל אני מרגיש מקום הכי קהילתי בעולם, ואני מתנדב בחגים, ואני בפירוק ובהקמה, כולנו עושים את זה, וזה נראה לנו ברור.
אתה מקל בחד גדיה או לא?
אני...
או הכלב או מה אתה?
אז הכנסת היה לי איזה מין הסכם לא כתוב כזה עם המרכזת הרבות, שאני לא מופיע, אבל אני עושה את מה שאני יכול, ואשתי כבר כמה שנים בצוות של שבועות, אנחנו תורמים הרבה, אבל לא, אני אומר, המודל הזה נשמר עם שינוי. עם שינוי גדול, לא סתם כל אחד מאיתנו חזר הביתה, אנחנו רוצים את זה בשביל המשפחה שלנו, וגם הרבה מאוד ישראלים שלא היו קיבוצים, הם עוברים לקיבוצים, זה קורה. והם חיים בקהילה מסוג אחר.
וגם צריך להגיד, אני חושב שכאילו, גם לבוא לגור בקיבוץ מסיבה כלכלית לבין קיבוץ, זה לא דבר מגונה. ההורים שלנו, נכון. ברובם, אין להם בבעלות, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אצלכם כבר יש שיוך נכסים. כן, אבל אין להם בעלות על הקרקע אפילו, הבתים שייכים נכון. לכולם, ואין להם כסף להוריש, והם לא יכולים לתמוך בילדים שלהם, וזה בסדר שאנשים שכל החיים שלהם עבדו מאוד קשה, לפחות יכולים לאפשר לילדים שלהם לגור לחזור לקהילה, וזה בסדר.
וזה ממש לא בחינם, בוא נגיד.
זה לא בחינם.
זה לא בחינם, ויש הרבה מאוד חובות בצד זה. זאת אומרת, מוקי צור אמר לנו את זה על גדות הכינרת, שיש באמת, ואני אגב הבנתי את זה בדיעבד, חזרתי אולי בגלל הנוחות, נולדו ילדים לעזרה ובלה בלה בלה, אבל וואלה, כאילו, צריך לבחור כל שנה מחדש, בעיקר במצוקת הנדלן, עד שאני אבנה את הבית, שעולה הרבה כסף, אני מטלטלת ואין שום ודאות. אבל הנקודה החשובה היא, זה מה שאתה עושה עכשיו, ובכלל התנועה, כי זה סוג של הזדמנות, אנחנו בימים שהם קריטיים, כמו שאתה אומר, גם הסיפור שאתה מתעסק בפיזור הזה, ובאיגוד, ובכל ה... במי יגיע, הוא קריטי.
תגיד,
אם אתם מפשלים, אוי ובוי.
אין לנו מוקשים בתהליך הזה, שעכשיו מפרסמים לציבור, לבוא לגור בעוטף, בקיבוצים בעוטף, זו תנועה קיבוצית.
נכון.
אתם לא חוששים גם מכך ש... הדבר הזה עלול, התהליך עלול לעורר התנגדויות אם יסרבו לאנשים. זאת אומרת, יכול להיות שיבואו קבוצות שאתם לא בהכרח הקיבוצים, אתה אומר, הקיבוצים יחליטו. תמיד הקהילה בקיבוץ מחליטה אם לקבל, ויש הליך של מועמדות או חברות או כל הדברים האלה, תלוי איפה. אז נכון, אחריות במרכאות מוטלת על הקהילות עצמם, אבל
זה
עלול לעורר מוקשים, כי יבואו אנשים שהקהילות לא יקבלו. ואתה אולי כן רוצה,
זה בוודאות
לא, ואולי אתה כן רוצה שיקבלו, ויכול להיות שקבוצות שלמות יגידו, הנה, ויהיו פרסומים בתקשורת, הנה, אותנו לא מקבלים. זאת אומרת, יש פה גם תהליך שעלול להיות מסוכן.
גם פה, חד משמעית, זה יקרה, אני בטוח, בלי שעברתי אחד-אחד, שגם עכשיו חלק מהנרשמים הם חברים של איזה גורם בתקשורת, או אולי של איזה פוליטיקאי מהקואליציה, ושיגיד, בוא נרשם, נראה רגע מה קורה, נעקוב אחרי התהליך, אולי אפילו נתעד את זה בווידאו. בסדר, יכול להיות, וזה גם עלול לקרות. אני חושב שאנחנו לא יכולים לפחד מזה, אנחנו צריכים להיות שלמים עם מי שאנחנו כתנועה, וגם כקיבוצים, ולהגיד, יש לנו מודל, המדינה מכירה במודל הזה כבר הרבה מאוד שנים, ככה ישבנו פה, בחרנו לגור בגבולות הארץ. כשאני, סליחה רגע, אני חוזר שני אחורה, אבל כשאנחנו היינו בקואליציה, תשינו לפני שנתיים, שלוש, וניסינו להסביר למה בעינינו חקלאות היא ערך שקשור למי המתיישב, ואיפה הוא מתיישב, וכמה זה ציוני וביטחון, ומילים שכאילו זלזלו בנו, אני חושב שהיום כולם רואים את זה, וזה לא משנה אם זה החקלאי, המדהים, החברים שלי משטולה, או מדלטון, או מספסופה, שמגדלים ביצים, או החקלאי שמגדל תפוחי אדמה בנגב המערבי, אנשים בחרו מהרבה פטריוטיות לבוא לגור שם, וחלק מזה קשור גם במודל ההתיישבות. אז ייצאו עלינו ויהיה שערות טוויטר כל מיני, ואפילו ייכנס לאיזה מהדורה, אבל בסוף, אם אתה שלם עם מה שאתה עושה, אנחנו חייבים ליישב את הנגב המערבי, זה לא, אין ציונות גדולה יותר מהפעולה הזאת.
אמרת חקלאי שמגדל תפוחי אדמה בעוטף, אז אני פשוט לא יכול שלא להזכיר את גדי מוזס, שהוא אבא של חברים טובים שלי, שהוא חטוף בעזה. אגרונום, מומחה לגידולים, וזה גם חלק, איך אתם מתייחסים דרך אגב לכל עניין ה-101 חטופים ומשפחות של חטופים בתוך התהליך הזה?
אני רגע רוצה, כן, שאלת המשך, אין איזשהו מנגנון שאתם יכולים לעשות שמשאיר אתכם בסדר כאילו מול כולם, כי שוב אני חוזרת לזה, לבחור בחיים של קיבוץ, גם אם זה קיבוץ שהוא לא קיבוץ שיתופי, יש לזה, לא כל אחד ירצה את זה.
אז יש מנגנון, וגם יש מנגנון חוקתי מאוד ברור למה כן ומה לא, ועל מה מותר לפסול ומה אסור לפסול. הדבר הזה מתנהל המון שנים, אני אומר לך את זה כמי שהיה עסוק בשאלות קשות על ועדות קבלה, כן להרחיב, לא להרחיב, המדינה מתנהלת. גם גבעת חיים יש לו יכולת להחליט מי מגיע אליו ומי לא מגיע אליו, וכל קיבוץ. אני פחות חושש מזה, ואני אגיד גם יותר מזה. אני חושב שרוב מוחלט של האזרחים שנרשמו, באמת רוצים לבוא לגור שם. או שהם יתארגנו שלוש-ארבע משפחות, או שהם בודדים. המעטים שנסו לעשות סיבוב על התהליך הזה, יעשו סיבוב, אני מקווה שהסערה הזאת תחלוף.
יכול להיות שבני גנץ יפול בוועדת קבלה?
אני לא יודע.
מה, לא כולם רוצים
שחלטם
יעבור דרך הקיבוץ?
קודם כל כך אנחנו צללנו לתוך שיחה בהרבה נושאים, אבל מבחינתי כל פעם מחדש, רגע, צריך לזכור באמת, שום תקומה, שום חזרה לחיים שלנו, לא כסיסמה, אלא בתחושות היומיומיות של התושבים, ודאי קיבוצים שעוד יש להם חטופים, אבל גם השכנים שלהם, וגם המושבים וגם שדרות, בסדר? כאילו, כל השותפי הגורל שחיים שם, לא יכלו להיות הדבר שהם היו, בלי ש-101 החטופים יחזרו אלינו. אני כרגע הרבה זמן כבר חושב שהממשלה עושה הרבה פעולות כדי שזה לא יקרה, לא מספיק עוד דיברנו על זה, אבל זו האמת, היא כואבת, היא שורפת הנשמה, זו האמת, שלי לפחות. וכן, זה חלק מהרבה פעמים התהליך עולה, יש קיבוצים שבשלבים מסוימים אמרו, אל תעשו את הפעולה הזאת והזאת, או בואו לא נעבור לגור באזור הזה, עד שהחטופים לא חוזרים. בחודשים הראשונים, כולנו קיווינו שזה עוד מעט קורה. בתוך זה, מורכב. מורכב, מתייחסים לזה, עסוקים בזה, מנסים עם הקהילה כל פעם להחליט את מה שנכון לה. שגם זה לא דבר אחד, כי אין דבר כזה מקשה אחת בקהילה, גם בקיבוץ שלא קרה לו כלום, אתם יודעים מה זה קהילה. קרבות יומיומיים על כל דבר.
אני רוצה רגע לחזור לכותרת, כעיתונאי, אתה אומר, מאות אנשים פנו, מתעניינים לגור בקיבוצי העוטף, בתוך 48 שעות פנו.
ממש ככה. ועוד לא בדקתי היום, אני מניח שהמספרים עלו.
זה מגיע לאלפים.
אני בדיוק, זה יגיע להרבה. תמיד בהתחלה נרשמים יותר, אבל כן, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים.
7 באוקטובר לא מרתיע אנשים, כנראה, אנשים רבים לא מרתיעים.
קודם כל, יש פה הרבה שאלות של סוג האוכלוסייה. כן, יש חלק מהקיבוצים מאוד 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 משווים למשפחות עם ילדים צעירים, אתם ככה הרבה אנשים שחושבים על העוטף, הם לא ממש עסוקים בגיאוגרפיה שלו, אבל יש הבדל מאוד גדול אם אתה הולך לגור בסופה, או בחולית, או בכרם שלום, בסדר? או שאתה הולך לגור ב, לא משנה, בגברם או ביד מרדכי, שזה, לא יודע מה, 20 דקות מאשקלון אשדוד כזה. סיפור אחר לגמרי, ואז אם אתה בא בלי משפחות צעירות, קשה גם את תוך הקהילה הזאת, יש שאלה קשה של מי יחזור לשם ומי לא, אוכלוסיות יותר קטנות, יותר מרוחקות, ויש משפחות צעירות, גם פה, תראו, אני לא יודע מי האנשים שנרשמו, כן, התהליך הזה יתחיל רק עוד מעט, אבל כן, יש בזה משהו די מרגש, אני חייב להגיד, שאנשים למרות הכל, בוחרים, או בוחרים לפחות לבחון את השאלה
הזאת. רגע, והם באים, ראיתי איזה יום שישי, באיזשהו תאריך, לא זוכר את
תאריך. יום שישי, ב-29.
באים אנשים, כל האנשים האלו, מאות האנשים האלו, או חלקם, באים לכנס.
באים לכנס.
שמה משיגים בו?
הוא אמנם בתל אביב, כי בכל זאת יש פה רגע כל מיני שיקולים של כמות אנשים. בכנס הזה, גם ממש הולכים להציג קיבוצים יציגו את הסטטוס שלהם, בסדר, במקרה אני אחד האנשים שרגע יוביל את זה ביחד עם הקיבוצים, מה המצב שלהם, מה הם מחפשים, איזה אנשים הם רוצים, איזה סוג קהילה מעניינת אותם, והמתעניינים יבואו, גם יהיה קצת רגע יותר בסדר בעולמות של, של דוכנים, ואפשר יהיה להירשם, אבל גם קצת שוק ומרקולתם של חלק מהקיבוצים, ועסקים קטנים ומקומיים מהנגב המערבי, וגם נשיא המדינה ועוד כל מיני אנשים. אני כן רוצה להגיד פה, נושא שאנחנו לא מדברים עליו בכלל, אבל הוא העסיק אותנו לפני כמה ימים סביב הכנס, וזה שאלת הצפון. כי גם השאלות, אותן שאלות.
היא אולי אפילו יותר מורכבת, אגב.
בדיוק, עם כמובן עם הבדלים דרמטיים של השביעי באוקטובר, אבל שאלות של מי יחזור, הם עסוקים בהם עכשיו.
ברור, אבל זה מורכבות שונה.
נגיד, עכשיו אנחנו ממש בימים אלה, פה אני חושף פה דברים, אבל ממש בימים אלה מנסים לחבר בין הנהגות של קהילות, מנהל קהילה, מנהל חינוך מהצפון והדרום, כי חלק מהתהליכים שעכשיו עובר קיבוץ בצפון, קיבוצי הנגב המערבי עברו לפני 3 חודשים או לפני 30 שנה, המון ידע שהם יכולים לחלוק, בשאלות של תהליך חזרה הקהילתית. שוב, אנחנו עוד לא שם בצפון, אבל אנחנו תקווה שעוד מעט זה יגיע. אבל יכול להיות שתהליך דומה יהיה
עוד כמה חודשים בעצם בצפון.
בהחלט, בהחלט.
כי גם שם הרבה משפחות לא יחזרו, לצערנו.
לצערנו, אין ספק, יכול להגיד, רק בגבעת חיים, איחוד, בסדר, בלי שמות של אנשים, לדעתי יש 16 עכשיו או 17 משפחות מפונות, אני מקווה שאני לא טועה במספר, מכל מיני מקומות, ובכל מקום, בדיוק, בכל מקום, זה לא אנחנו, זה לא מיוחד. יש בכל קיבוץ
כמעט. לא רק מקיבוצים, אגב, יש אצלנו
אגב, הפיזור הגיאוגרפי של קיבוצי הצפון הוא דרמטית יותר גדול מקיבוצי העוטף, שעברו יחסית, בסדר, למקומות משותפים, כקהילות, בין אם זה למלון או לקיבוץ, בסדר? כקהילות, הצפון, הפיזור הוא דרמטי.
יש אנשים מקיבוצים בצפון שלא פונו רשמית, שהלכו, כי אי אפשר באמת היה להישאר.
נכון. עדיין, קשה שם.
זה פשוט סוגה.
רק ב...
לא להאמין שזה...
זה לא נורמלי.
מסתכל על הגליל העליון, 8 קיבוצים, שהם לא מפונים, אבל באופן טבעי... 8. הם, נכון. הם לא יכולים...
8.
הם לא יכולים להיות שם.
זה הכינוי, כאילו.
נכון. נכון. אני לא רציתי פה להכניס, אבל נכון, אבל גם במטה אשר יש אותו דבר, קיבוצים שעל פנה לא פונו, יישובים שלמים שלא פונו, אבל
תראה מה קורה בכפר מסורי.
מציאות בלתי אפשרית.
ילד בן 18, סיוון, הלך לשדה ונהרג, זה מטורף.
באמת. לא, גם אנחנו משלמים מחירים כבדים. אפרופו ציונות דתית, יש הרבה מה לדבר על בהקשר הזה, כן, על ברית דמים, או שותפות גורל של... של בעיניי עדיין שתי אוכלוסיות במדינה שעושות הכל כדי לשרת כמה שהן יכולות ומשלמות במחירים. אני לא נכנס לא להשוואות ולא למספרים, כי בעיניי זה לא שיח טוב, אבל שיח של ברית של הגאווה הפטריוטית הזאת, שאני עדיין עושה הכל כדי לשרת את המדינה שלי, כשזה אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד, מאוד.
אין ספק.
היה לך איזו התערבות עם סמוטריץ'.
נכון, אבל זה...
זה מזמן מזמן, לא, זה פשוט... כן.
כן. טוב, נספר?
אם אמרתם, תגיד זה מילה, מה מדובר?
ב-2020, באבונותיי, הייתי בממשלה של ביבי גנץ, וסבלתי מאוד שם, אפשר לדבר על זה. אחת התקופות הכי, התקופה כנראה הכי מייסרת בחיי, הרבה הפגנות וזה, נגד אותה קואליציה, המשפחה שלי הפגינה אז נגד הקואליציה הזאת.
ישנת מחוץ לבית, תומס.
כמעט ישנתי מחוץ לבית. ואז בעצם כמה שבועות לפני, ממש בנובמבר 2020, אני וסמוטריץ' ושלמה קרי היינו באולפן, בכאן 11, שלושתנו כביכול מהקואליציה, אני אומר להם, חברים, האירוע הזה מסתיים, המפעלה הזאת תתפרק, אין סיכוי, הם מתערבים איתי, וסמוטריץ' התערב איתי על בקבוק וויסקי, ולמעשה, ביחד עם סף זמיר, מיקי חיימוביץ' ועוד כל מיני אנשים, הפלנו את הממשלה הזאת בליל החניונים, אני הייתי בחניון 6 שעות, מי שמכיר מכיר, מי שלא שיעשה גוגל, וסמוטריץ', אחד הדברים היחידים שאני יכול להגיד לזכותו, שהוא ב-10 בבוקר התקשר אליי, אמר לי, אני בחנות משקאות בכפר סבא, מה הוויסקי שאתה הכי אוהב? קנה, לדעתי זה היה גלן פידי 15, אמרתי 18, הוא בי 15, וזה הוא עמד, ורק בשביל האנקדוטה, את הוויסק הזה פתחנו בישיבת עשייה החגיגית, שאחרי שהקמנו את קואליציית השינוי 30 שנה אחר כך, כל סיעת העבודה, זכר לימים טובים, מאז לצערי ההיסטוריה.
בזמנים זה נשמע כאילו זה לפני איזה 20 שנה.
אני מקווה ששוב...
ממה שקרה פה.
ההיסטוריה תתחלף, אבל כן, קרו דברים רעים אז.
זה רגע כן מתחבר למה שגם אמרת בהתחלה, יש מעט מאוד קיבוצניקים שבעצם התברגו בפוליטיקה בצורה...
הוא אמר את זה לפני השידור, זה רק כדי שאת...
כן, אני אומר, אתה מצד אחד מאוד קיבוצני כזה בדיבור, זאת אומרת, אנחנו, נכון, יש לנו את הדיבור עם רם, אנחנו על אותו גל, אבל אתה יודע, אני חושב על הבני כיתה שלי, חברים שלי, כל הסביבה שאני נמצא בה, ואני לא מדבר על חנן ארז, אנשים מבוגרים שהלכו לפוליטיקה בקיבוץ הזורע. זה נדיר שבאמת מגיעים ככה לפוליטיקה, וגם כמובן הישגים מאוד גדולים, להיות חבר כנסת, להשפיע.
זה לא היה נדיר פעם.
פעם זה לא היה.
זה לא היה נדיר.
אבל מה הוביל אותך לשם? בגיל 30, רק ב-39. זאת אומרת, אתה מדור שלא הלך בקיבוצים. לא, אני אומר, אתה בדור שלא הלך בקיבוצים לפוליטיקה. או לשירות ציבורי.
קודם כל, באמת, אני לא תכננתי את זה. באמת, אתה יודע, יש חבר'ה שמגיל צעיר, זה ברור להם שהם יהיו פוליטיקאים. לא, אני בכלל חשבתי שתהיה לי קריירה ספורטיבית, אחרי זה חשבתי שתהיה לי קריירה חינוכית, למדתי בסמינר הקיבוצים, עבדתי הרבה שנים בחינוך בלתי פורמלי. ובאמת, סליחה רגע, אבל פשוט, בעיני ה-DNA שקיבלתי, גם בקיבוץ ספציפית שלי, וגם בכלל בתנועה ובצוויון שלנו, פשוט לתרום איפה שאני יכול, כל פעם הוביל אותי לדבר הבא, סוף מחאה חברתית, 2011 התחלתי ללמוד, היה לי ברור שאני רוצה להיות מעורב, התעסקו מלא בחינוך באגודת סטודנטים, נכנסתי, נהייתי יושב ראש, לא משנה, אני מקטר,
הייתי יושב ראש
בסמינר הקיבוצי, ואז
ארצי.
זה קרה, ונהייתי יושב ראש ארצי, ואז אתה פשוט בתפקיד מאוד פוליטי, אולי הוא לא מפלגתי, אבל הוא מאוד פוליטי, שאלות של חרדים באקדמיה, כן או לא, ולא משנה, אין סוף שאלות פוליטיות, הובילו להרבה חיכוכים ומגעים והצעות, והובילו אותי לכנסת, אבל באמת זה לא... כמובן שכמה חודשים לפני זה הבנתי שזאת אופציה, אבל זה לא דבר שתכננתי אותו בשום שלב בחיים.
אבל אולי באמת היעדר עוד יותר אנשים כמוך, אוקיי? שלא בגלל שהם קיבוצניקים, אלא באמת בגלל שהם רוצים להשפיע, ולהיות בחיים ציבוריים אולי, וזה מתחבר לי להיותך איש חינוך גם, ולסמוטריץ', כאילו איך אנחנו כמו הציונות הדתית, שחינכה והצניחה אנשים לעמדות, כדי לא, 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 שוב, לא בקטע של חיכוך וריבים, אלא בקטע של השפעה, של במקום אולי אפילו ללכת להפגין, שאנחנו, כאילו, זה נורא מתסכל, זה לא עוזר, צריך להפנות את המשאבים לחינוך ואיכשהו תהליך של המון המון שנים, להצמיח עוד רם שפע, עוד...
היה פעם את אורי אורבך שאמר, קרא ל...
הטובים לתקשורת, כן.
גם קיבוצניקים, יש הרבה קיבוצניקים בתקשורת, אני מסתובב בארץ דה בוקר, יש הרבה, סיוון ורוטם שטרק, המון אנשים שאני רואה, הם קיבוצניקים, אבל עדיין...
ניר דבורי.
אבל עדיין...
לא, יש לא מעט.
לי אברמוביץ'.
כן, יש הרבה.
גדעון אוקו.
נכון.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אני חושב... קודם כל, שבסופו של דבר, התהליך של ההתרחקות מהזירה הפוליטית, הוא אירוע של, לא יודע, עשרות שנים, שקיבוצניקים, ובכלל, זה, הרבה אנשים מתרחקים מהזירה הזאת, היא מפחידה, היא מגילה, היא נהייתה הרבה יותר חשופה תקשורתית, לכמה שכאילו זה, זה לא משהו שמישהו רוצה להזדהות איתו, וגם היום אני, בסדר, העליתי תמונה של ההורים שלי, מהפגנה, בצומת העוגן, לפני איזה שבועיים, מאות נעצות, ואחרי זה, בכל בו למחרת, כל מה שאנשים אמרו לי, תפסיק לעלות את זה, אנחנו לא יכולים לראות את הנעצות שההורים שלך חוטפים. ומה אני עשיתי? אני כולה אמרתי, כאילו איזה יופי, שני הורים יקרים שלי בני 80, היה להם חשוב, אחרי שהם היו בכביש 2, גם לעבור לכביש 4 להפגין. אני אתייחס רגע לסיפור, ביום שבת דיברתי בצומת קרקור, צומת אגב מדהימה של נחושים ונחושות כבר כמה שנים טובות, ודיברתי על הדבר שבעיניי הוא הכי משמעותי ביחס רגע לשאלה שאתם מעלים פה. יש שני צירים, וחייבים כל הזמן ללכת בשניהם. יש את הציר של המאבק האדיר שלנו, גם עכשיו סביב המלחמה, אבל גם סביב הדמוקרטיה הליברלית השברירית שלנו, ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעצור את, את כל מה שקורה במדינה עכשיו ולהציל אותה. אבל במקביל, ואני בסדר, ברמה אישית אני עסוק בזה המון, חייבים בציר ארוך הטווח להבין שכשאתה לא בשלטון 30 שנה, אז כל הסוציאליזציה, כל מערכות החינוך, הפורמליות והלא פורמליות, הפכו להיות חלק ממה שהשלטון רוצה. אני בכלל לא מתחיל לדבר על זה שלש"ס וליהדות התורה ולהגיד, יש להם מסלולי חינוך שהם עושים שלהם מפלגתיים. אנחנו בחינוך הממלכתי אפילו לא מעיזים להגיד שאנחנו מדברים על פוליטיקה, אפילו לא מפלגתית, סתם שיחות היא בענייני דיומה. ומבחינתי הקרב הזה הוא הקרב של היכולת שלנו בעוד 3 שנים, 5 שנים ו-10 שנים, שהילדים שלנו, יוכלו לצאת להפגין ויבינו שזה הדבר הכי חשוב, או שהם יתפסו את הדמוקרטיה באופן שבו אנחנו מסתכלים עליה. ולכן, זה לא סתם קורה.
אם עוד יהיה מה לתפוס.
אם יהיה. יהיה, למה יהיה? כי ציר אחד אנחנו נאבק בהווה, ובציר השני אנחנו נבנה את העתיד. אין שום יכולת. כלומר, זה ברור למה מתרחקים מזה.
תציג גם כל קורא לזה, אתה יודע?
אני אציג גם כל קורא לזה. אני חושב שיש גם איזה צמיחה בעניין הזה. אין, חייבים להבין שיש הקשר שאתה מתרחק מהזירה, כשכל המערכות של המדינה נתנות לך להבין שזה לא כזה קריטי, והכל בסדר פה, ואם עכשיו נלמד על הנרטיב, אגב, יש, אני אגיד את זה רגע מכיוון אחר, בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים להיות עסוקים בחוק ההנצחה. יש את החוק של המלחמה הזאת. כל מילה שם הולכת להשפיע עשרות שנים קדימה, מה הנרטיב שנזכור מהיום הזה? אז אני מחבר את זה לזה, מי מחליט הנרטיב הזה? מי שולט בו? בסוגריים, אנחנו נתעסק בזה הרבה, ואני גם מזמין אנשים רגע ללוות אותנו בזה.
זה חוק שהכנסת צריכה להעביר.
כן, הכנסת.
הקואליציה ועם... ששולטת בכנסת, נכון? זה קואליציית נתניהו.
נכון, אבל זה אותה שאלה. מיסור. חלק מהשינוי שהמדינה שלנו צריכה לעבור, זה שאנשים ירצו להיות מובילים ומשפיעים בכל מקום. גם אנשים שמובילים עכשיו צמתים במפגנות כבר שנתיים, בנחישות אדירה, גם כשבאים פחות וגם כשגאים יותר, הם עושים דבר אדיר ומשמעותי, והם נותנים מקום לכם לנסוע, לא משנה, לצומת שלכם, או לאחרים לנסוע למקום אחר, זה קריטי. כל אחד,
אתה צולח את זה, נראה לי, לפחות בינתיים לא רע, אבל יש מחירים מאוד כבדים שצריך שלם, שולחים לאחרי הפוליטיקה, זה לא סתם להגיד את זה. פוליטיקה היום, אולי יותר מפעם, אני לא יודע, יכול להיות שגם שלטון היה, אתה יודע, מפאי היה המון דברים מאוד, אתה יודע, כאילו אלימים במחוז ודברים כאלה, אבל בסוף, אתה משלם מחיר מאוד כבד, אתה צריך להיות גם עם מרפקים מאוד, ועם שריון מאוד עבה. זה לא פשוט.
לא, לא, לא.
אני אומר, זה לא דבר... קשה לצלוח את זה ככה, אתה צריך לעמוד בהמון דברים בדרך.
קודם כל, אני חושב שבמידה מסוימת יצא לי כן די במקרה, שבגלל שקצת הייתי כמה שנים טובות בעולם של הסטודנטים, והתחככתי במה זה הדבר הזה, פוליטיקה, בכל זאת הגעתי לכנסת לא משום מקום, ויש כאלה שזה הרבה יותר קשה להם, הדבר הזה של הזירה הקשה הזאת. אני לא יודע להגיד איך זה קרה, או איך זה קורה עכשיו תוך כדי, אבל אני מרגיש שהרבה בזכות ההורים שלי, אני לא יודע, בזכות הקיבוץ, אבל כן נשמר לי איזון לא רע, בין המרפקים, ווואלה, נלחמתי בכל מי שצריך בכנסת, הדברים שהיו לי חשובים, וכשליברמן דפק על השולחן, אז דפקתי חזרה. ומצד שני, להישאר מי שאני, בערכים שהובילו אותנו, לא תמיד בהצלחה מלאה, בסדר, אי אפשר, והפוליטיקה היא זירה קשוחה, אתה כל הזמן בחיכוך עם שאלות אתיות. כשאימא שלי אמרה לי, בהתחלה, סרי, לא הייתה בעניין, שאני אלך, וגם עכשיו היא אומרת, זהו, אל תחזור, מה אתה צריך את זה? אמרתי לה, גם כשאת רצית לנהל את המכבסה, אז יכול להיות שאת הלכת רגע למנהל קיבוץ, וקצת אמרת שאת טובה, ואולי זרקת איזה משהו על האחרת. זאת פוליטיקה. כן, פשוט פוליטיקה ביום יום של אדם רגיל, לא, אבל מה שאנחנו, ברור.
אגב, הפוליטיקה הקיבוצית, בכלל בחברה הקיבוצית, היא לפעמים מאוד קשה.
כי היא דמוקרטיה מצומצמת, נכון?
היא חברה קטנה.
היא בחר לבד, הנהלה או למועצה.
לא, בקבוצות כוח, ואתה צריך, ודרך אגב, זה עדיין...
ברור, ואחר גם ותיקים מול צעירים, יש לכם קטעי עניינים כאלה?
בטח.
לא, והעניין הזה של לעמוד לבחירה לחברות גם, אני חוויתי.
וואו, כן, גם אני. בקיבוץ,
אני בא ואני מוצא את עצמי מדבר בשביל חברים שלי, שזה, אתה יודע, הרוב נבחרים, וגם אני, אבל הרוב נבחרים בכזה 200 נגד 3 או נגד 7, אני יודע. אבל יש מקרים שזה יותר קשה, וזה... וחופני, יש פוליטיקה.
כן, כן, זה קשה, נכון. אגב, אני בקיבוץ בגלל זה, יחסית, לא נכנס לעניינים הפוליטיים, לא מעורב, אז אני מרגיש שזה, רגע, זה גדול עליי, אני נשאר בזירה
הלאה. ברחוב הקיבוצי, מרמי מחרם, תגיד, מה עם ביבי?
כל הזמן, גם היום. קודם כל, בשביל הרבה אנשים אני עדיין בכנסת. זה לא משנה שכרגע אני לא, מבחינתם אני חבר כנסת,
שואלים לי שאלות על האופוזיציה. כמו שאני כתבת צפון לעד. זה היה 3 שנים.
אני בסדר עם זה, זה תואר שהוא שליחות היה, ואולי גם יהיה בעתיד. אבל מבחינתם זה, כאילו אני שם, שואלים לי שאלות על האופוזיציה, או תוקפים אותי שהיא לא מתפקדת. בסדר.
איך דואגים לזה שאבל הפוליטיקה הישראלית תפסיק להיות כל כך סקטוריאלית? כאילו, איך אנחנו בוחרים כחברה, נבחרי ציבור, שבסדר, הם יכולים לדאוג כמובן לציבור שהם מייצגים, אבל כחלק מהחברה הישראלית, ולא רק...
השיטה קשה.
גם השיטה הישראלית, בסדר, באופן שבו נבחרים.
השיטה הישראלית היא גרועה.
אבל גם נראה לי שצריך להגיד, אמרנו את זה קצת בהתחלה לפני השידור. המגמות העולמיות, האופן שבו אנחנו צורכים תקשורת, העובדה שהבני נוער היום צורכים תקשורת בטלפון שרצה ל-15 ו-20 שניות, מייצרת רדיקליזציה של הפוליטיקאים. בשביל לחדור לציבור, אין לך ברירה, אלא לדבר במסרים קצרים, אין לך רעיון במבט ראשון של 20 דקות, או פודקאסט.
אין קשב.
אבל מה היעדר הקשב מייצר? הוא מייצר הקצנה. הקצנה מייצרת סקטוריאליות. כאילו, עשיתי פה קצת משוואה רדודה, בסדר, אפשר לדבר על זה לאורך, אבל זה משמעותי להבין את זה. אני תמיד אומר גם, חיניסטים וזה. בשביל שתכירו אותי, אני צריך להסתובב בכנסת, לעשות סרטון של 20 שניות, שיהיה בפתיחה כמה שיותר אגרסיבית וחזקה, ואז ייכנס לכם ברילס כשאתם תגללו. אחרת, לא תראו את זה. בטח שאתה במפלגת פריימריז, כן? אני עכשיו חלק מהדמוקרטים, יאיר גולן, ואני חלק מהמערכת הזאת. בשביל להיבחר, אני צריך שכמה שיותר אנשים ידעו מי אני, אחרת לא יבחרו בי. ככה זה עובד. אז אותו דבר, בן גביר וסמוטריץ' וכולם.
אחר כך, אתה צריך קודם כל שידעו מי אתה, פחות חשוב שידעו מה אתה אומר בדיוק. כאילו, שידעו מי אתה. אני חושב בפריימריז.
כן, במידה מסוימת זה נכון. ואז זה מייצר מצב. וגם האופן שבו אנחנו נבחרים פה, אני אומר את זה בצער, כן? אני קיבוצניק, ואני גאה בזה בכל רמה חבריי, ואני אוהד הפועל והרבה דברים, אבל אני קודם כל אזרח ישראל, כמו שאמרתי הרבה לאנשים עכשיו על בחירות בארצות הברית, אני גם אזרח העולם, ומבחינתי הדמוקרטיה הליברלית והערכים החופשיים שאני גדלתי עליהם, זה הדבר הכי קריטי שאנחנו צריכים לדאוג לו, וזה משתלב אצלי, בסדר? כי אני חושב שזה חד הם בהקשר הזה.
מה באמת מה השלב הבא? זאת אומרת, אתה כמעט נכנסת לכנסת הנוכחית, פיססת במקום אחד בעצם, היית
נכון.
חמישי, ומפלגת העבודה נחלה את ההישג המטורף של ארבעה.
נכון.
בלי להתחבר עם ארץ, אבל לא נחזור לזה.
נכון, נכון.
אתה בעצם תתמודד, אתה אומר, בפריימריז, מתי זה יהיה?
בגדול פריימריז יהיה כשהכנסת תתפזר, במהרה בימינו, לצערנו נראה שזה לא יקרה בקרוב, אבל כן, אני חלק מהמערכת הזאת, מהדמוקרטים, משותפות אגב עם יאיר גולן, שהיה חבר בוועדת חינוך, כשאני הייתי יושב ראש, ואנחנו שם מאז, מעריך מאוד את חברי הכנסת הנוכחיים, ודאי את נעמה וגילד ואפרט, עושים עבודה מטורפת בעיניי, ביכולת שלהם להיות פרלמנטרים, שמראים מה זה להיות נבחר ציבור, שלפחות נלחם כמה שהוא יכול, ומבחינתי, כן, כשהגיע הרגע, אני כמובן אעשה את זה. הקדשתי את עצמי בשנה האחרונה כמה שאני יכול לשיקום, לקהילות בעוטף, אבל אני גם עסוק בסיפור של החינוך הליברלי, מתוך הבנה שזאת הדרך שלנו לצמוח מחדש. ונשאר, עכשיו, לא, היה.
עבר לי אידאה?
היה קצת אידאה, כן, כן. אפילו עבדתי שם, מקום נהדר.
כן.
אבל אני ממשיך להחזיק המון אופטימיות, וגם אנשים כל הזמן עסוקים. יהיה בסדר, יהיה בסדר, לא משנה איפה רואים אותי, שואלים אותי את זה. אני אומר שזה לוקח יותר זמן מהתכנון של כולנו, אבל כן, אני חושב שהערכים הליברליים, הדמוקרטיים, הבסיסיים של חופש, הם חייבים לנצח את הניסיון לשמרנות, כאילו, זה פשוט לא יעבוד. אני יודע, זה קשה להאמין בזה עכשיו, אבל אני ממש חושב שזה יקרה. ממש, ממש, ממש. וגם עובד בשביל זה.
אני לגמרי מאמינה בזה.
כן, יש גם קבוצת כדורסל בעוטף.
נכון, נכון.
רק פלג היה פה בפרק הקודם.
כן, כן. לא, גם הקשבתי וגם התרשמתי, כן, הם עושים עבודה מעניינת.
אני הלכתי לראות אותם משחקים במגדל העמק, עוד לא בת.
כי הם הפסידו, ידעתי מראש, אני רגישה בקליטה. הפסידו,
אבל היה אחלה משחק, והם חמודים והם משתפרים.
את ההיסטוריה המפוארת של כדורסל באזור הזה. לא רוצה פה להתחיל להזכיר הכל, אבל אפשר חופשי.
לא, פועל מגידו, ישראל,
גבת יגור.
אנחנו נקדיש עוד פרק שלם לספורט בקיבוצים.
יאללה.
אין רעיון את אבא שלי.
אולי תביאו את אבא שלי. לא יהיה משעמם. יש הרבה אנשים שיודעים לדבר על זה טוב.
טוב, רם שפע, תודה רבה.
תודה לכם.
רם, שיהיה בהצלחה בלידה.
תודה.
וואו.
תודה רבה. מתוך המציאות שלנו.
עוד ילדה למדינה הזאת.
בקומה.
אני אגיד לסיכום.
זה השם.
מעל הכל, רגע, באמת, אין ברירה. שהחטופים יחזרו. אין דבר יותר חשוב.
אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו כבר אומרים את זה.
אבל אנחנו...
ואנחנו אומרים את זה, ואנחנו חוסרי עונים, דופקים את הראש בקיר.
אנחנו...
כי כל הזמן אנחנו אומרים את זה, ואני לא יודע, ואנחנו גם עושים עוד דברים.
בדיוק, נאבקים בזה.
אבל זה פשוט אמתיים.
כן, זה לא משהו שהיינו אמורים להיאבק
עליו. לא, היינו אמורים להגיד את זה.
כאילו המובן מאליו שהפך ל...
לא, מה זה להיאבק? אמתיים, הזמן, כאילו, אמרנו את זה לפני חצי שנה, ולפני
עשרה חודשים. השטויות האלה של רק קרב צבאי יחזיר אותם, לא משנה כמה מציאות מוכיחה עליהם שזה לא קורה, ממשיכים להגיד את זה, ממשיכים להגיד את זה, חלקם מתו, כבר ראינו את זה, חלקם לצערנו מתים היום, ולכן אין ברירה להגיד את זה, זה להזכיר את זה, זה להתעסק בזה, כל הזמן להיאבק בזה איפה שאפשר, בשביל המשפחות, בשביל כולנו.
אבל אפרופו הנרטיב שנכתב.
אי אפשר.
כן.
נכון.
כאילו, בספרי הימים, מה, אם הם לא יחזרו, מה נכתוב שם?
זה צריך לשכנע את כולם שאי אפשר אפילו להתחיל לדמיין מה נכתוב שהם לא יחזרו, ולכן אין ברירה אחרת, זה ייקח, לוקח הרבה יותר ממה שכולנו חשבנו באמת.
תראה, חלק מהם כבר לא יחזרו, עם כל הכבוד, להחזיר גופות זה לא כמו להחזיר אנשים חיים. זה גם עוד מטריד אותי, שכל מה מדברים על להחזיר אותם לקבר ישראל, לצד להחזיר את אלה שחיים, אבל זה לא אותו דבר, צריך להחזיר אותם כל עוד הם חיים.
חיים, ברור. נכון?
זה פשוט...
ואין זמן, הפוליטיקאים לפעמים בקואליציה מדברים על זה, לוחץ ממשיך, מה ממשיך? אנשים חיים שם, מתים שם חלקם, כי אתה לא מספיק מבין איזה מחיר צריך לשלם בשביל לעשות את זה, לא מספיק דיברנו על זה, אני ישר מתמלא בעצבים, מהשיח הזה של המחירים. אתם הייתם חלק מההפקרה שלהם, המשימה שלכם היא להחזיר אותם. אחר כך נטפל במה שקורה שם.
זה גם עניין ביטחוני, עזוב, רק השיקול האינסטרומנטלי, איך אנשים ילכו לצבא, איך אנשים, איך המדינה הזאת תתקיים אם האנשים האלו לא יחזרו.
אתמול שני צעירים, אתמול שלשום, בבגין, עם שלט כזה, שנינו הולכים להתגייס בקרוב, האם גם אתנו אתם הולכים להפקיר? כן, אנחנו מסתכלים על זה, נותנים איזה לייק, אבל אתה חושב על זה רגע? ברור, הדבר הזה מעסיק היום את הנוער שלנו, לא רק בשאלות אם ילכו לפוליטיקה או לתקשורת, אלא באיזה מדינה אני הולך לשרת עכשיו.
זה לא נתפס באמת. ואני חושב שגם נתניהו, אני לא מבין אותו במובן שאני לא מבין איך הוא לא מבין, שאם הוא לא מחזיר אותם עכשיו, זה השם שלו, זה הדבר הכי משמעותי במורשת שלו, בהיסטוריה שתשפוט אותו, נורא, מאוד 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 לרעה. איך הוא לא רוצה אפילו ברמה
הצינית הזאת,
הצינית.
אתה יודע.
שמה?
שהם בונים שזה לא ייכנס לספרי היסטוריה.
לזייף את הפרוטוקול.
להעלים את העובדה הזאת. לא ברור.
אני חושב
שהם פשוט... זה לא ברור איך זה הפך להיות...
לא הוא ולא המשפחה שלו, לדעתי, הם הרבה פחות רציונליים ממה שאנחנו חושבים. מה שמניע אותם הוא מנותק באופן מוחלט למציאות.
אבל אני דיברתי על משהו רציונלי עכשיו, על שיקול רציונלי.
לא, אתה צודק. אם הוא היה עושה שיקולים רציונליים, המורשת שלי יושבת, אז אני אומר, הם כל כך מנותקים מהמציאות. השיקולים שלהם בעיניי לא רציונליים, ולכן אפילו את הדבר הפשוט הזה, שזה כאילו במרכאות כפולות ומכופלות, ישרת אותו להחזיר אותם, אפילו את זה הוא לא מסוגל לעשות.
כן. טוב, גם לא הכל תלוי כמובן בנו, אבל בסדר, לא ניכנס לזה.
תודה לכם על זה שאתם, על הפודקאסט הזה, על זה שאתם מחזיקים את הדבר הזה, את הקיבוץ, את התפיסה שלו, את הדברים שמובילים אותו, ומשמעותים מאוד.
מחזיקים ומחפשים באמת לצקת את ה... לא, להבין מה, להבין לאן הולכים גם.
מעולה, אני אעזור לכם לעשות את זה ביחד.
כן, בטח. לשמה התכנסנו.
בהחלט. תודה.
יאללה, תודה רבה.
תודה.